אנחנו בחובת תלמידים, פרק שישי. עד כה למדנו על העצלות וההתרפות ואיך בן אדם מתגבר עליהם, ועכשיו הוא עובר למחלת הישות. הנה, אף שלא נפרוט בקונטוסנו זה כרוכל את כל מחלות הנפש ותרופתן, מכל מקום, כמו שדיברנו ממחלת העצלות וההתרפות, מפני שעיקרות הן והמוקה בהן לא יוכל לפסוע הפסיעה הראשונה על אדמת העבודה, כמו כן מוכרחים אנו לדבר בזה ממחלות הישות, כי מחלה נועשה היא, והמוקה בה חס ושלום עד שעול ירד, ולדאבוננו נתפשטה כעת הרבה בין אותם הנערים הבחורים החסרים דת ולב אבן להם. כל נער וכל בחור כזה חושב את עצמו ודעתו ליש בפני עצמו, הוא יודע איך להתנהג, תודה, הוא מבין מה טוב ומה רע לו ולנפשו, ויש לפעמים שהמלמד או האב אומר לו דבר ומדריכו, ונראה בעיני התלמיד שהוא מבין יותר, ובשביל זה הוא מביט על מלמדו כעל איש עריץ שבא לכפותו בכוח לעשות דבר רק ממני שהוא רוצה בכך, כאילו אתה עושה לי טובה. בלב התלמיד מתרחק על ידי זה מרבו, עד שכל דבריו, תורתו והדרכתו לא יועילו לו. הרי בעצם כדי לקבל תורה מבן אדם צריך להרגיש שהוא בן אדם חיובי ושהוא רוצה את טובתי, זה יסוד. חז"ל אמרו, אם דומה הרב בעיניך כמלאך השם צבקות, אז קבל תורה מפיו, ואם לא, תמצא רב אחר. זאת אומרת, אני לא צריך לשפוט באופן אמיתי האם הוא צדיק או לא צדיק, אבל אני צריך להרגיש שהוא צדיק. זאת אומרת, למרות שאני רק מתחיל ללמוד, מי אני לדון אותו, תשובה, כדי שתוכל לקבל תורה מפיו, אתה צריך להרגיש שהוא בן אדם שאתה רוצה לקבל ממנו, כבן אדם. זה קודם בעצם ללימוד. אתה צריך להרגיש שהוא בן אדם. עכשיו, ברגע שהתלמיד מתחיל להרגיש שעוזר את זה לטובת עצמו, הוא בכלל, מה הוא יודע, הוא סתם מטרטר אותי כי הוא רוצה, אז בעצם אין עוד על מה לדבר. זהו, השיעור הסתיים. אם זה הגישה, אז אי אפשר להועיל. ואם לא יחוש התלמיד בעצמו לגרש מידה רעה זו מליבו, להשמידה לגמרי בקרבו, עד בלתי ישאיר לו שריד חס ושלום, הרע תהיה אחריתו. אם הוא כל זמן מרגיש, אני יודע, אז בסדר, אז כל... הוא בעצם לא מוכן לקבל שום דבר שהוא לא יודע. מה קרה כשהקדוש ברוך הוא בא להציע את התורה לכל עם? כל אומה אמרה, מה כתוב בתורה? מה זאת אומרת? הם אמרו, לנו יש דעה, אנחנו יודעים, עכשיו, האם התורה תתאים למה שאנחנו יודעים? ממילא, יש נקודות שזה לא מתאים. הרי התורה זה דבר השם, ואני, זה סך הכל אני. אבל אם אני מגביל את התורה, שהתורה רק יכולה לומר לי את הדברים שנראים לי, אז בעצם אני כבר לא מקבל תורה. אני מכתיב לתורה מה לומר. אתם איתי? בעצם, למה כשבני עשיו שאלו מה כתוב בתורה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לומר להם, כתוב מלחמה בעמלק, כתוב לצור על עיר ולהילחם בה כדי לכבוש את ארץ ישראל. זה היה יותר מתאים להם. למה הקדוש ברוך הוא היה צריך לבוא אליהם אם לא תרצח, לבוא אליהם עם המצווה שדווקא לא מתאימה להם? כי ברגע שבן אדם אומר, תאמר לי מה כתוב בה, הוא בעצם אומר, אני אקבע, אני יודע מה טוב, מה לא טוב. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אתה תקבע, אז אני אראה לך את הנקודה שיהיה לך הכי קשה בה. לכל אחד בתורה יש מצוות שיותר מסתדר לו ופחות מסתדר לו. הרמב״ם כותב את זה על המשנה בפרקי אבות, הרמב״ם אומר שבעצם הרבה פעמים האדם, אם במשנה אני חושב שירתו קודמת את חוכמתו, הרמב״ם אומר, אם בן אדם בא לתורה ויש לו מידות רעות, הוא גזלן, הוא רוצח, יש לו את כל המידות הרעות שבעולם, אז התורה נראית לו כעול, זה דבר לא טבעי, קשה לו מאוד להתמיד בתורה, כי הוא כבר קנה בנפשו מידות שמנוגדות בבסיס התורה. כדי שבן אדם יוכל בעצם ללמוד תורה, הוא צריך להיות מוכן לשמוע. מה עם ישראל אומרים? נעשה ונשמע. זאת אומרת, גם הם רוצים לשמוע. אבל הם אומרים, אנחנו לא נתנה את העשייה בשמיעה. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא אמר, הוא יודע. אתם איתי? עכשיו זה מאוד יסודי. לצערנו, בדור שלנו הדבר הזה כבר הגיע לשיא. אם בדור שלו הוא חשב שזה בעיה, אז בדור שלנו על אחת כמה וכמה. אין שום דבר לקוות מנער כזה. ברגע שהוא החליט שהוא יודע, אז אין לך לאן ללכת, ולא שום מעלה טובה תעלה בו, ואף הדברים טובים ומידות טובות הקבועות בלב כל איש ישראל, אפילו המידות הבסיסיות שכללית לעם ישראל יש בו, בנער הזה, התקלקלו, יתעקמו ויבישו, וכולם יתהפכו בו לרחס ושלום. בדעתו יבין החפכיות, למור לרע טוב ולטוב רע. אם זה הכל תלוי בדעתי, אז אני יכול לומר מה נראה לי. טוב, לי נראה שזה בסדר לגנוב ממתק אחד כשאני בחנות. מה כל כך נורא אם אני, כולם עוברים בשוק ולוקחים למוכר קצת מהבוטנים שלו, אז מה? אז אני טועם עניו כשאני עומד בקופה. חזל אומרים לנו שזה מידת סדום, חזל אומרים לנו שככה בסדום, בן אדם היה הולך לשוק עם סלסלה מלאה פירות, כל אחד היה לוקח לו עניו אחד, אבל עד שהוא הגיע לשוק לא היה לו מה למכור. בסדר, אבל אני, לי נראה ככה. אם בן אדם ניגש לתורה והוא אומר לי נראה, עכשיו איפה שהתורה תתאים אני מוכן לקבל, איפה שלא נו בסדר, אני יודע, אז בעצם הוא יכול להגיע לכל הדברים ההפוכים מהתורה. ובמידותיו ישתמש לרע, מה שצריכים לאהוב ישנא, ומהדברים שצריכים להתרחק יואב ויתקרב. וגם עליו מקונן הנביא, ויקב לעשות ענבים ויעש ביאושים. דעת ישראל ומידות טובות קבועות בקרבו באשר הוא בחור ישראל. זה אחד מהיסודות שדיברנו עליהם שוב ושוב. בן אדם צריך לדעת שביסודו הקדוש ברוך הוא ברא אותו טוב. הנטייה הטבעית היא לטוב. אלוקי ישראל קיווה שיעשה ענבים. אבל הבחור הזה שהחליט שהוא יודע והוא לא מוכן לקבל את הניתוב של התורה, ויעש ביאושים. הכל נתקלקל, ולענבי ראש והשקלות מרורות נתהפכו. מנגיות היא זאת המחלה, וכבר חזו לנו קדושינו זה על מראש, ואמרו שבעקבת הדמר, שיחה חוץ ויסגה. זה אולי הדבר הכי קשה בדור שלנו, כבר יש לזה הגדרות, תנ"ך בגובה עיניים, יש לזה כבר פורומים, יש לזה ייצוגים. אתמול בא אליי בחור, אמר לי שהוא הקים קבוצה באינטרנט, תורה on trial. On trial. תורה עומדת למשפט, עומדת לדין. הוא שאל אותי מה נראה לי. זאת אומרת, לא רק שיש לו את החוצפה לתת זה, לזה את השם הזה, מה הוא עושה שם? הוא מקבץ קבוצה של חברים, כולם שואלים איזושהי שאלה בהשקפה, במחשבה, בהלכה. כל אחד הולך לרבו, שואל אותו את השאלה, ואז חוזר וכותב איך שהוא הבין את התשובה של רבו על האתר, ואז הם, הילדים האלה שלא מבינים כלום, ממהם לא למדו לא איך פוסקים הלכה, לא מבינים שיש תשובות שונות לאנשים שונים, לא מבינים כלום, אבל הם יקבעו מתוך כל התשובות של רבנים, מה כן נראה להם, מה לא נראה להם. אמרתי לו, עם כל הכבוד, כשאתה בא ושואלתי שאלה, אני יודע מה הרקע שלך, אני יודע כמה שנים אתה דתי, אני מבין מי אתה ואיזה תשובה מתאימה לך. על אותה שאלה יש איזו תשובות. אז אתה שואל אותי, שאלה אחת בסדר, אתה שואל אותי על אבולוציה. יש לזה כמה תשובות, יש לזה כמה גישות שכולן הן נכונות. אבל אתה שואל אותי, אז אני עונה את התשובה שמתאימה לך. אם החבר שלך יבוא וישאלתי את אותה שאלה, אתה חושב שניתן לו אותה תשובה? אז עכשיו אתם תלכו ותחליטו מה צודק. מי אמר שיש תשובה אחת שהיא צודקת? אלא מה? זה אותו דבר פה. אני יודע, אני אקווה. אתה יודע, אתה תקווה? כמה אתה כבר יודע? לך תיקח כל מדע אחר בעולם. לך לבן אדם שהוא מתקן מקררים. תתחיל להסביר לו איך לתקן את המקרר שלך. אתה לא תעשה את זה. לך למכונאי, תתחיל להסביר לו, אני חושב שאולי זה לא הסטארטר, אולי זה בעצם באיזשהו מקום במנוע. טוב, אתה יודע, לא נעשה את זה. אז למה בתורה כן? אז יש איזו תשובה ארוכה, למה בתורה זה ככה, שאנשים סבורים שיש להם זכות לדעה, אבל הוא אומר, בעצם חזר כבר זירו אותנו שזה יגיע לשיא בדור שלנו. בתורות הקודמים הרגישו התלמידים הכנעה וביטו לפני הוריהם רבותיהם ומדריכיהם הטובים, הכירו בעצמם שקטנים הם בדעה קצרה ומעטה לעומת עבודה הגדולה אשר עליהם להדריך ולגדל את עצמם לגדולי ישראל. הם הכירו, יש לי עבודה ארוכה לפני.
ונגיד במקרר,
כן.
אז אתה לא מבקש מהבן אדם הזה לתקן את המקרר, יש לך טכנאי, אבל אם אני עכשיו הולך לפי התורה, אז יש לי דעה על התורה.
למה?
יש הבדל בין אם
אני שואל למה?
מישהו אחר לעשות את המקרר ואני עושה את התורה.
כן, אבל בתורה...
אני
אשאל שאלה פשוטה. את התנ"ך הקפת? ש"ס משניות הקפת?
לא.
כללי הוראה הקפת? מה בכלים הבסיסיים להגיע לדעה, מה בן אדם מקיף? אני לא בא לתקוף אותך. אני אומר, רגע, אתה רוצה דעה, אין לי בעיה. אבל שהדעה תהיה אינטליגנטית, שתהיה מבוססת מתוך המערכת שאותה, עליה אתה הולך להביא הדעה. איך זה שהרב לאו, באו אליו מדענים, ורצו לדון איתו על מתי נקודת המוות. אז היה שם כנס של, אני לא זוכר כמה, אני לא זוכר אם זה המאה, או לא זוכר, כמות גדולה של מדענים, שהם רוצים לדון איתו מה צריכה להיות הגישה של ההלכה. אז כשהוא קם לנאום, הוא שאל אותם שאלה פשוטה. הוא שאל, מי יכול לומר לי מה כתוב במזוזה? כולכם נותנים נשיקה, אתם יודעים, יש מזוזה על הקיר, מה כתוב במזוזה הזו? שקט, דממה בקהל. אחד מרים יד ואומר, תפילת הדרך? אז הוא אומר, רגע, אז אתם לא יודעים מה כתוב בפרשת שמה ישראל? אתם לא יודעים. אבל אתם רוצים לדון איתי על הנושא הכי סבוך בהלכה. זה איפה שאנחנו נמצאים. אני מסכים איתך שהתורה וההלכה משפיעה על חיינו. אבל כשאריסטו הקים אקדמיה ללימודי פילוסופיה, אחד מהכללים שלו היו, 3 שנים בוא תלמד בלי לשאול שאלה. 3 שנים, תשב, תלמד, קודם כל תשמע על מה אתה מדבר. אחרי 3 שנים אתה יכול לשאול שאלה.
גם החרדים עושים את זה, אבל לא מסכים עם זה.
אין לי בעיה שתשאל את כל שאלות שבעולם. אני רק אומר שבן אדם שרוצה להביע דעה צריך להיות לו את הכלים. בן אדם שלא עבר על ואת חנן, בוא ניקח פרשה אחת בתורה, פרשת ואת חנן, ולא שולט בה בפשטות עם הראשונים, אז הוא לא מבין את יסודי התורה. אני לא דן איתך עכשיו על המסורת, על הראשונים ועל כל המושג שתורה שבעל פה. יש לי בחור שכבר 1.5 שנה תופף אותי בשיעורים שלי במכון מאיר בכל מיני שאלות מכל כיוון, ו אתמול הוא שאל אותי מה היו לומדים תורה לפני שרבי כתב את המשנה. אז אמרתי לו, למדו משנה? אז הוא אמר לי, לא, רבי כתב את המשנה, מה לפני רבי? אז אמרתי לו, לא, כתוב בגמרא, לפני רבי היה משנה, רבי סידר את המשנה, אבל היה משנה כבר מימי משה רבנו. זאת אומרת, בחור שכבר 1.5 שנה תוקף אותי לא יודע את היסוד מה משה רבנו קיבל בסיני. 1.5 שנה כל השיעורים שאני צריך להתמודד עם כל שאלות שהוא שואל אותי. רק אתמול פתאום אני רואה שהוא אפילו לא קולט שתורה שבכתב ותורה שבעל פה ניתנו בסיני. אוקיי, בסדר, אז חסר לו הרבה יסודות, לא אשמתו, אבל שבנם לפחות יכיר איפה הוא עומד. אחרי שאתה יודע, אין לי בעיה, תשאל כל השאלות שבעולם, גם לפני שאתה יודע. אבל יש הבדל בין לשאול ללקחת עמדה. בן אדם רוצה לקחת עמדה שתהיה מבוססת. תראה, ישנו כל שנה וכל צום אנשים שמחליטים שהם צמים בצום הזה.
ומה?
בצום הזה, עכשיו היה 10 בטבת. כמה נשים מעוברות רצו להיות צדיקות ולצום? אז בסדר, כתוב ברמה שנהגו כן לצום. אין לי בעיה, יש בסיס לזה. אבל יש גם הלכה. יש מצויות שאסור לצום. אתה יודע כמה פעמים אני הייתי ביום כיפור בבית חולים, והייתי צריך להיאבק עם אנשים שעל פי הלכה היה אסור להם לצום, אבל חס וחלילה הם חייבים לצום. אז אני תמיד אומר, אין לי בעיה, תצום. אבל תבחר יום אחר, כי אתה הרי ממציא את הדת של עצמך. על פי התורה אין שום עניין לצום ביום כיפור זה. אתה חייב לאכול, זה המצווה שלך. אלא מה? אתה בוחר מה לעשות. אתה בוחר? אז תבחר כל יום בשנה. מה? למה דווקא ביום כיפור? תבחר יום אחר, מה אתה צריך להעתיק את התורה? תורה זה לא. כי על פי הלכה זה לא נכון. אותו דבר בהרבה דברים.
זה לא דוגמה, אבל סיפרת לנו שיש גם נשים במאה שערים שלא ירדות בשבת כדי לא לפעה באמוריון, שמחכות לעבר או שלא. יש את האנשים הקיצוניים שלא זה, אבל
זה לא תורה, אני מצטער. אז מה ההבדל?
אני יכול לקחת דוגמה מזה להכל. תמיד את 10% הקיצוניים שהולכים ראש בקיר.
אני אומר, אבל בן אדם שלא למד ומביע דעה, אז הוא ממציא את הדת.
השאלה מאיפה הוא בא? אם הוא בא בתור של להביע דעה ולהגיד אני צודק ואני לא מוכן לקבל שום דעה אחרת, זה לא נכון. אבל אני חושב שרוב מי שמביע דעה, אז הוא מביע דעה. אם הוא שמע מישהו עם טיעונים יותר חזקים שיודע יותר, אז הוא מקבל את הדעה שלו. זה מה שאני, לא יודע, זה מה שאני חושב.
אני יכול להביע
דעה? אני מקשיב.
לא, יוצא כאילו כן להביע דעה וכן לנסות להבין את התורה לפי ההבנה שלי. ועם הכלים המוגבלים שיש לי, אבל אני מקבל אנשים, כאילו אם יש מישהו יותר כלים, הוא מבין יותר, אז אני מקבל את הדעה שלו, זה לא פופל. אין דבר,
אני לא חושב. בוא אני אספר לך סיפור שקרה השבוע. בוא אני אספר לך סיפור של השבוע. אני פעם בשבוע, אני יושב בבית אורה, אני עושה שימור שם, אני לומד אצל רבנים שפוסקים כל מיני שאלות שבועות, אני יושב ושומע איך שהם פוסקים. עכשיו, אני כבר עושה את זה הרבה שנים. מה? לא. עכשיו אני בבית תורה ספציפי, היו שנים שהייתי בבית תורה אחר. אני לומד, למדתי עם רב אחד, למדתי עם רב שני, למדתי עם רב שלישי. כאילו, רבותיי לצערי נפטרו אחד אחרי השני. בארצות הברית למדתי אצל הרב פסן זצל, אחר כך אצל הרב הלברשטם זצל, שניהם הלכו לעולמם, אז המשכתי, בסדר. הגיע בחור שלמד אצלי לפני כמה שנים, ואני הפגשתי אותו עם הרב שאני לומד אצלו. הוא שאלתי כמה שאלות שאמרתי, אני לא יודע את התשובה, אבל למה שתקבל את זה כלי שני ממני? בוא נלך יחד, אכיר לך את הרב שאני לומד אצלו, בוא נשאל, אני הלכתי יותר כמתרגם, כי הוא לא דיבר את השפה, לעזור לו להבין, שהרב יבין אותו, והוא יבין את הרב. בסדר? אז אחרי כמה פעמים, אמרתי לו, תשאל אותו למה, דיברה הרב דיברה התלמיד, זה רב שלי, אני תלמיד שלו, למה שתשאלתי? תשאל אותו, אתה כבר מכיר אותו. בסדר. הגיע, הוא בא ללמוד איתי, הוא בא ושאל כמה שאלות בהלכה. אמרתי לו, תשמע, על השאלה הזו שאתה שואל, לי יש מסורת כזו, אבל הרב שלי, שאני לומד לו עכשיו, הוא פוסק בכיוון אחר. הוא פוסק להחמיר, לי יש מסורת להקל דווקא בשאלה הזו הספציפית. בסדר, אמרתי לו, אתה היום כבר תלמיד שלו, אתה כבר לא תלמיד שלי, אז אני לא רוצה לענות לך, תשאל אותו. אני לא יכול לענות לך על השאלה הזו, אני לא יכול לומר לך אסור, כי המסורת שלי שמותר. אני לא יכול לומר לך מותר, כי אתה תלמיד של מישהו אחר, אתה לך אליו. אז הוא לא היה שמח עם התשובה, כמובן, הוא לא רוצה להחמיר, אז הוא שאל אותי, אם מישהו מהשוק בא אליך, לא אני, מישהו אחר בא אליך ושאל אותך את השאלה הזו, איך תפסוק לו? אז אמרתי לו, אני לא אפסוק לו. אז הוא שאל, למה, מה תאמר לו? אמרתי, אני אמרתי, שאל מישהו אחר, אל תשאל אותי. אז הוא שאלתי, למה לא תפסוק להקל? אמרתי לו, זה נכון שאני ישבתי בבתי הוראה שהורו למייסה, ואני גם הבאתי את השאלה הזו ספציפית למייסה, לרב פיינשטיין, וכעיקרון הוא הרב שלי. אז אני, זה נכון שעל פניו יש לי מסורת להקל, שואלים אותי את שאלה, אני יכול לענות להקל. אלא מה? שהכלל הוא שכדי לענות תשובה בהלכה, אתה צריך להכיר את ההלכה, גמרא, רש"י, תוספות, ראש, ריף, רן, טור, בית יוסף, שולחן ערוך, מגן אברהם, תז, גרא. אם אתה שולט מהגמרא עד הגרא, תענה. אם אני רק יודע לצטט, אני ישבתי בבית הוראה והלכה למעשה, כך פסקו רבותיי, זה לא נקרא שאני יכול לפסוק את השאלה הזו. אני לא מרגיש שאני בשאלה הזו ספציפית, שאלה קצת סמוכה בהלכה, אני לא מרגיש שאני שולט מספיק בכל השלבים של ההלכה שאני אענה תשובה הלכה למעשה. זה נכון, אני יכול לומר לך, לפעמים יש רבנים שמתקשרים, שואלים אותי, איך הרב פיינשטיין הורה באלף או בית או גימל? אני יכול לומר להם, אני הייתי שם, זו השאלה שנשאלה, זו התשובה שהענת. אבל אני לא אפסוק את זה עכשיו. אני יכול לומר לך מה נפסק? זה לא נקרא שאני שולט בהלכה. זה לא נקרא לפסוק הלכה. אז אני לא יכול לענות. אני לא אפנה בן אדם אחר דווקא לרב הזה שמחמיר. אני לא אענה. אני אומר, תשאל מישהו אחר. אני לא יכול לענות על השאלה הזאת. אתה איתי? אני חושב שצריך להיות איזושהי אחריות כשאנחנו אומרים משהו. לא רק, טוב, שמעתי ככה, נראה לי ככה, כנראה זה ככה. תורה זה אמת. זה לא מה שנראה לי. אז זה נכון שיש הרבה גוונים לאמת, ויש הרבה דרכים בתורה. אבל זה צריך להיות בתוך איזשהו מסלול. אני משתדל בכל השיעורים, אם אני אומר משהו שאין לי במסורת, או שלא ברור לי שזה מה שכתוב, אז אני אומר, רבותיי, זה נראה לי. כדי שתדעו, זה סך כל דעתי, מי אמר שזה צודק. רוב מה שאני אומר, אני מנסה לומר, או על סמך ספרים, או על סמך מסורת. רש"י, תראו את רש"י. רש"י לפעמים אומר, נראה לי. למה? ומה, כל השאר לא היה נראה לו? כל השאר הוא אמר במסורת, כשהיה נקודה שזה לא היה מסורת, זה היה סוף צריך להגיע למשהו שנראה לו, אז הוא מודיע לנו, תדעו, זה לא מסורת, זה נראה לי. מכלל אין אתה שומע עליו, שכל השאר זה לא מכוח מה שנראה לו. אני חושב שזאת דרך אמיתית בתורה. בן אדם שמנסה להגיע לאמת. טוב, אני מרגיש שפה אנחנו גולשים, אבל חייבים לגלוש כדי להתייחס קצת למה שאתה העלית וגם מה שאתה העלית. יש מערל. אני איתך, אם זה נקודה חדשה, אז בוא נסגור את זה ואז נחזור את זה.
לא, בקשר לדיון תראה.
אני איתך.
אולי לפעמים, אם אנחנו בעל מישהו מקרר, אנחנו יודעים שהוא הבעל מקצוע, אבל אנחנו יודעים שאתה מסתכל לקרות ברוך הוא, אנחנו לא רואים שזה תחת התורה כאילו, שהוא הבעל מקצוע כאילו.
אני שומע, למערל יש כיוון חיובי, ואני חושב שזה כיוון שחשוב לדעת אותו. המערל באמת שואל את השאלה הזו, למה לכל יהודי יש נטייה להביע דעה בתורה? למה? בכל מדע אחר, בן אדם יודע שזה מעבר לידיעה שלו, אבל כשזה מגיע לתורה, בן אדם מגיע לישיבה, אחרי יומיים, שלוש, כבר יש לו חידוש, יש לו דעה, יש לו כיוון. מה יהיה?
כי התורה נתנה לכולם.
או, יש מדרש כזה, יש מדרש מורשה קהילת יעקב, שהיה אחד ששאל רב שאלה, והיה שם דיון, ואיזשהו שלב הוא אמר לו, אתה גזלן. אתה לא מלמד אותי, אתה גזלן. למה? כי זה לא רק שלך, זה של כל עם ישראל. אומר המהר"ל, בעצם, כל יהודי יש לו תחושה שהוא קשור. כל יהודי בתוך תוכו מרגיש זה התורה שלי. כתוב, יש מדרש תנחומה יפה יפה. המדרש תנחומה אומר, הרי עם ישראל אמר נעשה ונשמע. אז למה היה צריך לכפות עליהם הר כגיגית? או, אומר מדרש תנחומה, תורה שבכתב כולם היו מוכנים לקבל. תורה שבעל פה לא רצו לקבל. עד שהקדוש ברוך הוא הרים הר ואמר, שם תהיה קבור אתכם, כן או לא? אתם חיים? זה רק עם תורה שבעל פה. מה יסוד הדברים? לקבל תורה שזה דבר השם, אין לי בעיה לשמוע מהקדוש ברוך הוא. לקבל מבשר ודם כמוני, מה, הוא חושב שהוא מבין את דבר השם יותר ממני? נוסיף לזה את המערל, אבל לי יש תחושה פנימית שגם אני קשור לתורה. אני לא רוצה שהוא יכפה עליי מה דבר השם. חז"ל אומרים שזה היה כבר בדור של משה. לא רק קורח ועדתו. כתוב בתהילים, ויקנון משה במחנה, חז"ל אומרים שכל אחד קינה לאשתו. מה זאת אומרת קינה לאשתו? זאת אומרת, הוא אמר לה, אל תסתרי עם משה רבנו, לא רוצה שאתה פעם תהיה לבד איתו. לא, לא, לא מאמין לו. מה אתה לא מאמין לו? לא הבנתי. הבן אדם פרש מאשתו, יש אדם יותר קדוש ממשה רבנו, ובכל זאת כל אדם קינה לאשתו. מסביר המהר"ל, בעצם כל יהודי יש לו רצון טבעי חיובי להתחבר לתורה, ושבבית התורה תעבור דרכו. כשיש שאלה בהלכה, אשתו תשאלתו, הוא יענה. שהוא בעצם יהיה, כמו שאתה אומר, יהיה לו דעה בתורה, יהיה לו כיוון בתורה, יהיה לו הבנה בתורה. זה הכל, זה נטייה חיובית. אלא מה? שבעצם הוא צריך ללמוד בשביל זה. הוא לא יכול לפתוח ספר ורק לומר, טוב, ככה נראה לי. הוא בעצם צריך ללמוד, לקבל מסעות, ועם הזמן הוא יזכה למדרגה הזו. אבל בן אדם לא נעים לו, שאפילו בדור של משה, שהוא צריך לומר לאשתו, כל שאלה שאשתו שואלת, רגע, אני אשאל את משה רבינו. לא טוב לי ככה, אני מרגיש שהוא נכנס לי לבית, זה אמור להיות הבית שלי, זה אמור להיות הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. השכינה שורה ביני לבין אשתי, מה משה רבינו פה? אני, כששואלים אותי שאלות שקשורים לחיי אישות, אני תמיד אומר, אל תצטטו בשמי. אני לא שייך בחיים הפרטיים שלכם. זה לא, כל דבר אחר תאמרו, כל אומר דבר בשמו מביא גאולה לעולם. בתחום הזה אל תאמרו בשמי. לא רוצה שהשם שלי ייזכר שם. אני לא שייך בחיים הפרטיים שלכם. כי באמת, זה באמת שטח שזה החיים של בן אדם אחר. אז בגלל זה, בגלל שכל אדם יש לו קשר טבעי ורצון טבעי להיות קשור לתורה, אז תורה שבעל פה הם לא רצו לקבל. הם אמרו, אני מוכן לקבל דבר השם, הקדוש ברוך הוא מה שאתה תאמר לי נעשה ונשמע, אבל שאני אקשיב לרב, למה שאני אהיה? הוא בשר ודם כמוני, מה, הוא מבין את התורה יותר ממני, גם אני מבין. זה נטייה טבעית, אבל זה נטייה בעייתית. מזה מגיע קורח, מזה מגיע הרפורמה, מזה מגיע כל החורבנים של עם ישראל, כל החורבנות לאורך כל הדורות. אז צריך לדעת, זה נטייה טבעית בריאה. זה נכון, כל אחד רוצה שהוא יהיה לו אמירה בתורה. אבל בן אדם צריך ללמוד, ומתוך הלימוד. נוסיף לזה עוד סיפור. הרב יעקב קמנצקי פעם היה על מטוס, היה בטיסה, ישב לידו אתאיסט, פילוסוף, שניהם היו בדרך לאירופה, אתאיסט היה בדרך לכנס של אתאיסטים, והרב יעקב קמנצקי לא יודע לאן הוא נסע. ושניהם היו כבר אנשים זקנים עם הנכדים לידם. באמצע הטיסה, אותו אדם פונה לרב יעקב קמנצקי ושואל אותו, אתה יכול להסביר לי מה אתם עושים שונה מאיתנו? למה הנכד שלך מכבד אותך והנכד שלי מזלזל בי? אז הוא אמר לו, תראה, זה הכל תלוי בחינוך. הנכד שלי יודע שהרמה הכי גבוהה הייתה בסיני. עם ישראל קיבל את כל תורה בסיני, וממילא כל דור מתרחק מסיני. אז הוא מסתכל אליי כדור יותר קרוב לאמת, כדור שיש לו יותר בהירות, אז הוא מסתכל אליי בערכה. אתה מלמד את הנכד שלך שאתם מגיעים מקופים. זאת אומרת, כל דור משתכלל. הוא מסתכל עליך, נוסיף מונחים של היום, אתה לא יודע להשתמש באייפוד, אתה לא יודע להשתמש במחשב, הוא בגיל 3 כבר יודע להזיז את האחבר, אתה בקושי יודע להדליק את המכשיר הזה. אז מה הוא מסתכל עליך? מה אתה? הוא יותר משוכלל ממך. אתה יותר קרוב לקוף, הוא יותר משוכלל. עכשיו, זה אני שוב, הוספתי מונחים של הדור שלנו, אבל זה בעצם אחד מהדברים שגורמים גם טעות בתורה. בתורה בעצם אני כל הזמן מחפש את האמת של משה רבנו. אני כל הזמן מנסה להתחבר אחורנית. אני לא אומר שהאמת מתחילה איתי. מה נראה לי בתורה? אני אומר, רגע, יש פה אמת, יש פה דבר השם. איך אני מתחבר אחורנית לדבר השם? איך אני מגיע לאמת שניתנה למשה בסיני? אז זה כבר לא עניין של דעתי. אחרי שאני אלמד את הכללים, אחרי שאני אלמד, אז כבר יכול להיות לי דעה, בסדר? אני אומר לך שאצלי יש הרבה פעמים שלפני שאני אומר חידוש שלי בשיעור, אני אתקשר לרבותיי לבדוק אם יש איזה שחר. שאני לא טועה. גם אני לא בטוח בעצמי. תלוי בשיעור, תלוי ברמת החידוש. אבל אתמול העברתי שיעור, כבר לאינטרנט, שאמרתי פשט, שאמרתי תוך כדי שאמרתי אותו. את הפשט הזה אמרתי לרבותיי, ואחד מהם אמר לי שהוא לא אוהב את הפשט, ואני בתהליך של ויכוח, הסברתי למה הוא לא מסכים עם הפשט הזה, ולמה לי בכל זאת נראה, וציטטתי את שניהם, כי גם הוא הסכים שיכול להיות כמוני. הוא לא אמר שמה שאני אומר זה שקר, הוא למד פשט אחרת בסוגיה. בסדר? אני חושב שזה, זה אם אני מחפש את האמת. אם אני מחפש לראות את עצמי בדברים, אז בסדר, לזה הוא מדבר. אני חושב שצריך לזכור שבאמת אתה צודק. ביסוד הדברים, חז"ל אומרים לנו שלכל יהודי יש חלק בתורה שאף אחד לא יכול לגלות חוץ ממנו. זה כתוב כבר, חז"ל דורשים את זה מהפסוק בתהילים, שכתוב שבן אדם בא ללמוד תורת השם חפצו. ואז כתוב, ובתורתו יגיע יומם ולילה. אז חז"ל אומרים, למה בהתחלת הפסוק זה נקרא תורת השם? ובהמשך זה נקרא תורתו, כאילו זה בבעלות של האדם. אז חז"ל אומרים שכשבן אדם מתחיל ללמוד, הוא ניגש ללמוד תורת השם. כשהוא מבין, אז הוא יגלה דברים שאף אחד אחר לא יכול לגלות חוץ ממנו, ואז זה נהפך להיות תורתו. לכל אדם יש קניין בתורה שלאף אחד אחר אין, והוא צריך לגלות את זה. זה נכון, כאילו יש אמת, כאילו אני מסכים בכיוון מה שאתה אומר. אני רק אומר, אתה תסכים איתי שכמו שבן אדם ביום הראשון שהוא לומד יהדות הוא לא יכול להביע, אז ככה כמה שבן אדם יותר רוצה להתקרב לאמת, הוא יחכה יותר שהוא יותר יבין. אני אחדד את זה. הרב פסן זצ"ל היה אומר לנו שכשהרב מבריסק התחיל לחבר את החידושים שלו, אז כל התלמידים חגגו והוא בכה. אז שאלו אותו, למה אתה בוכה? אז הוא אמר, כי למה הוא לא חיבר עד היום? כי הוא תמיד סבר שיש לו עוד זמן לחיות, והוא יבין יותר טוב, ואז החידוש שלו יהיה יותר ברור, ויותר מחודד, ויותר צודק, אז הוא לא כתב. אם הוא מתחיל לכתוב עכשיו, זה סימן שהוא לא סובר שהוא יחזור על השעס עוד פעם. שזה הסבב האחרון שלו, בגלל זה הוא כותב עכשיו. ואותו דבר היה עם הרב פסן. הוא לא התחיל לכתוב ולהפיץ, כשהוא התחיל לכתוב ולהפיץ, שאר התלמידים חגגו, ואני זכרתי את הסיפור הזה, והבנתי שהסוף מגיע. וכך היה, תוך שנתיים שלוש הוא הלך לעולמו. כשהוא התחיל להפיץ את החידושים שלו... מה? כן. אתה מכיר? זה, כן, כך היה. כך היה. כן. טוב, אז בואו נסיים את הפסקה. וכאיש הבעל התועה ביער בלילה להדריכו ולהוציאו מחשכת יער היום אל דרך יישוב בני אדם. היה רבם בעיניהם בדורות הקודמים, הסתכלו על הרב כאחד שיעזור לי לצאת מהיער. איך אני אצא בחושך? הוא יודע, הוא יכוון אותי. אהבו אותו וברכו, וכל הגע שיצא מפיו קודש היה. ולאו ואל תוך נפשם וליבם הכניסו. לא כן אתה, שהנער מתגאה למור, אני די לעצמי, דעתי טובה וישרה, עלי אסמוך ובדרכי אלך. כשהוא ניגש לזה, אני יודע, אז אנחנו בבעיה. ונמשיך מפה, בעזרת השם, בואו נסיים עם מילה חיובית, נפתור, נמצא כיוונים חיובים בעזרת שם אחר.